אנחנו פוגשים גם היום לכן המדרש הזה שרבינו המהר"ל עוסק בו פה במצאו של פרק ט"ו הוא מדרש שחז"ל מקפלים בו גם את עומק המחלוקת עד היכן היא מגיעה, עד כמה היא מהותית ועצמית וגם את נקודת המחלוקת מבחינת תוכנה. אז חז"ל אומרים כך בפרקי רבי אליעזר אומר מכרה חיום בכורתך לי. כתוב לי פה שהמדרש הזה לא נמצא בפרקי רבי אליעזר, הוא נמצא בילקוט שמעוני בחלק א' רמז קוף יוד א', וכדומה לזה נמצא בתנא דבי אליהו זוטא פרק י"ט. בפרקי רבי אליעזר אומר מכרה חיום בכורתך לי. אמרו כשהיו יעקב ועשיו במעי אימם, אמר יעקב לעשיו אחי שני עולמות לפנינו, עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה יש בו אכילה ושתייה ומשא ומתן, נישא אישה להוליד בנים ובנות. עולם הבא אין בו כל המידות הללו. רצונך תול אתה עולם הזה ואני עולם הבא, שנאמר מכרה חיום בכורתך לי. כלומר כשהם בני י"ג שנה ויעקב אומר לעשיו מכרה חיום בכורתך לי, הכוונה מכרה חיום כאותו שעה שהיו בבית אמא. מאוד מעניין, לפי המדרש הזה יעקב מציע לעשיו לקנות רק את עולם הבא, להיות שייך רק לעולם הבא, ועולם הזה כולל גם לישא אישה, גם להוליד בנים ובנות, גם משא ומתן. אז אם היינו עוצרים פה זה היה נשמע קצת כמו האמינות, לא? יעקב אבינו אומר אני אשייך רק לעולם הבא. כל אני מעורר פה איזה קושייה. יעקב אבינו אומר אני רוצה להיות שרק שייך לעולם הבא, נעשה חלוקה, אני אשייך לעולם הבא, אתה תהיה שייך לעולם הזה. ופירוש העולם הבא זה עולם שאין בו לא אכילה ולא שתייה ולא משא ומתן ולא לישא אישה ולא להוליד בנים ובנות. לא רק הדרת נשים, גם הדרת ילדים. זה דבר פלא, צריך להבין מה הכוונה במדרש. מיד, כאן כבר מדובר על כשהם יהיו בני י"ג, כפר עשיו בתחיית המתים ואמר אני הולך למות, למה לי זה בכורה? באותה שעה שהיו בני י"ג נטל עשיו חלקו בעולם הזה ויעקב נטל שכרו בעולם הבא. כלומר מה שהתחיל בבית אמא בתור מאבק שהוא מקפל את סוד והתרוצצו הבנים בקרבה נשלם כשהם היו בני י"ג לפי מדרש חז"ל ומחו ג' ת"ו ת"ז כל ימי הבגרות שלהם החלוקה הזו שיעקב שייך אל העולם הבא ועשיו שייך אל העולם הזה. כשבא יעקב מבית לבן וראה שהיה ליעקב בנים ובנות אמר לו אחי יעקב אחי לא כך אמרת לי שתיתו לעולם הבא ואני העולם הזה, מניין כל הממון הזה? הרהר עשיו בדעתו ומה העולם הזה שאינו חלקו נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו, עולם הבא שהוא חלקו על אחת כמה וכמה. מיד אמר עשיו רצונך נעשה שותפות, תול אתה חצי עולם הזה וחצי עולם הבא, נהיה שותפים. אמר לו יעקב אומר לעשיו בניי רכים אינם יכולים לעמוד בייסורים שנאמר ודפקום יום אחד. מה הפשט? מה אמר לו יעקב לעשיו? במה הוא דחה אותו? טוב, אז בואו קודם נתחיל לפלח המדרש לאט לאט. המהר"ל משקיע מאוד בהסברת המדרש הזה, כי הוא רואה בזה אבן בניין יסודית. חז"ל מלמדים אותנו בעומק חוכמתם פה את שורש נקודת המחלוקת ביעקב לעשיו, אבל תולים את נקודת המחלוקת הזאת בזמן שהם היו בבטן אימם. מה הכוונה בזמן שהם היו בבטן אימם? הכוונה בהיריון. בהיריון הכוונה בזמן שהם עדיין לא בפועל, כי המחלוקת זה לא מחלוקת בין שתי צורות חיים, היא לא מתחילה מצורת החיים בפועל, היא מתחילה מן האידאות. יעקב ועשיו כשהם מקופלים בצורה עוברית בבטן אימם, הרבה מאוד פעמים בחז"ל עובר, מצב עוברי, זה מצב שבו מופיע רק הרעיון ואין לו עדיין מימוש בפועל. השלב של ההיריון, גם הריון זה מלשון מחשבה, הרה, כן, להרות, כן, להרות מחשבה. יש בחז"ל, יש בתנ"ך, כבר בתנ"ך כמדומני וגם בחז"ל. אז הרעיון שמקופל בזמן העיבור הוא רעיון כזה שכבר בו אנחנו מוצאים את הניגוד בין יעקב ועשיו. אז זה לא ניגוד שמתחיל מצורת חיים מסוימת, או שהמהלך שלהם בעולם הזה לא יכול לשאת אותם יחדיו, כמו שחז"ל למשל מלמדים אותנו על פי לימוד הפסוקים ביחס בין אברהם ללוט. מפורש כתוב שלא יכלה הארץ לשאת אותם יחדיו. אז יש בחז"ל איזה מהלך כזה שלוט זה, לוט זה בגימטריה אדם, זה האדם הכללי שהולך עם אברהם, אלא מאי שיש שלב באמצע הדרך שבו הדרכים צריכים להיפרד, כדי שאחר כך מתוך משפחתו של לוט בדרך לא דרך יצמח המשיח. יש מהלך כזה בחז"ל, מופיע גם ברב והרפלי תואר ובעוד מקומות. אז יעקב עשיו זה לא כך, כי יעקב עשיו אין שלב שהם הולכים יחדיו. שלום עליכם. אז אני חייב להקדים, בגלל שאתם הגעתם, אז אני חייב להקדים שוב רק את ההקדמה הזאת. איפה זה? הלו. הנה זה לידך, בדיוק. יעקב ועשיו, המהר"ל עוסק פה במדרש, מתחיל פה, אנחנו נמצאים באמצע פרק ט"ו, המהר"ל מביא מדרש שעוסק בשורש המאבק בין יעקב ועשיו. רק הקדמתי ואמרתי שהמהר"ל מביא את המדרש הזה כפתיחה למהלך די ארוך של המהר"ל, שבו הוא מבאר ששורש המחלוקת ביעקב ועשיו זהו שורש המחלוקת המתפרסת על פני מהלך היסטורי שלהם בין ישראל לבין המלכות הרביעית. מלכות הרביעית בעצם היא המלכות העיקרית שעם ישראל מתמודד איתה לאורך פרקים שלמים בהיסטוריה. חלק ממנה, ספיחי ספיחיה, זו התרבות המערבית של היום, ותפיסות שיש בה, יש בהם גם הקשרים דתיים וגם הקשרים תרבותיים כלליים, והם כולם מיוסדים על התפיסה הזאת שעומדת מקופלת ומוסמת בפיו של עשיו. ולכן המדרש הזה שהמהר"ל מביא הוא מדרש שהמהר"ל מטפל בו בצורה מאוד מדוקדקת, כדי להבין מה חז"ל רצו ללמד אותנו במבטם החודר המקיף והעמוק, המקיף והחודר והעמוק בשורש המחלוקת המיוחדת הזאת. אז קודם כל קראנו שהמחלוקת הזו מתחילה מבטן אימם. כל אחד יודע בגן שיעקב ועשיו התרוצצו בבטן אימם. מה קיים בבטן אימם? הם עדיין לא קיימים בפועל. הכוונה, הם מונחים בצורה עוברית, כמו המחשבה שהיא נחשבת הרבה פעמים בחז"ל מציאות עוברית לגבי המעשה. היא מקפלת בתורה את כל התוכן של המעשה, אבל עדיין לא נמצאת בפועל. בפועל המעשה, אני מתכוון, לא נמצאת. חז"ל רוצים ללמד שהמאבק בין יעקב ועשיו זה מאבק אידאי, מאבק שורשי. הנה בערו בזה דברים גדולים מאוד מאוד. כי מה שהיה יעקב ועשיו מתרוצצים בבית אינימה, כלומר, זה מתחיל מן הפסוק, אנחנו נסמכים על הפסוק, והתרוצצו הבנים בקרבה. המילה הזאת, והתרוצצו, שכתובה בתורה, היא לא באה רק לתאר שלרבקה היו בחילות בהיריון, כמו שיש לנשים גם בימים. אלא חז"ל, זה תורה, כלומר, זה בא ללמד אותנו, ההתרוצצות, חז"ל, דברים, יש פה איזה רנטגן. יש פה איזה רנטגן, חז"ל מסירים את הלוט מעל פני מה שנסתר, ועכשיו מביאים אותנו אל תוך הבטן שם, מה מתרחש פה במאבק בין יעקב ועשיו. כי מה שהיו יעקב ועשיו מתרוצצים בבית אל אימם, היינו מפני שהם הפכים. כי יעקב, כל מעלתו שהוא מסולק מן הגשמי, דבר זה בארנו בכמה מקומות, וזה עצם מעלת יעקב בפרט, כמו שהמהר"ל מסביר על הפסוק והקדישו את קדוש יעקב. חז"ל אומרים שיעקב נקרא קדוש, לא מצאינו שאברהם נקרא קדוש, לא מצאינו שיצחק נקרא קדוש, יותר מכולם יעקב נקרא קדוש. מה הכוונה קדוש נבדל? מה הכוונה נבדל? נבדל מן הגשמי. משל למה הדבר דומה? אנחנו תמיד אוהבים להביא משלים. משל, אפשר לומר שהאישיות היא נבדלת מן הגוף. מה קונה שהאישיות נבדלת מן הגוף? אישיות זה מציאות מופשטת. אי אפשר לקחת את הגוף ולבנות ממנו אישיות. שום פרמטר של הגוף הוא לא יכול לבנות אישיות. כי אישיות זו מציאות רוחנית, מופשטת, והגוף זו מציאות גשמית. אפשר לומר שבניין למשל זה לא דבר נבדל מן גוף. מאוד שאי אפשר לקראת גוף איכשהו ולבנות ממנו בניין. אבל היסודות שהגוף בנוי מהם זה אותם יסודות שבניין בנוי מהם. אבל יש בעולמנו מציאות נבדלת. הרב כותב שחיים על פי דברי הרמ"א. מה זה חיים? חיים זה קשר הרוחני בגשמי. קשר הנבדל בגשם. זאת אומרת שגם המהר"ל אומר את זה בהמשך נצח. כן? כלומר, אנחנו צריכים להכיר קודם כל שיש מציאות נבדלת. מציאות נבדלת זה מציאות שאי אפשר לגשת אליה עם שום פרמטר של גשם ולבנות אותה. זה לקוח מעולם אחר. זה אחר מן הגשם. למה זה נקרא בשם נבדל, שלילי ולא תוכן חיובי? כי אנחנו עם החושים שלנו, עם ההתבוננות שלנו שהיא כולה לכודה ואחוזה בגשם, לא יכולים לגשת להתבונן בה, אנחנו יכולים רק לראות את הופעותיה. עכשיו, לנבדל יש חוקים, כמו שלגשם יש חוקים. כך למדו במהר"ל. לנבדל יש חוקים, רק החוקים האלה זה לא כמו החוקים של הגשם. החוקים של הגשם הם כמותיים, והחוקים של הנבדל הם איכותיים. וכשחזר אומרים שיעקב הוא נבדל, פירושו של הדבר שהאישיות, ליעקב יש גוף. אבל האישיות של יעקב, האמונה של יעקב, התפיסה של יעקב, היא כולה לקוחה מהעולם המהותי, האלוהי, לא מהעולם הגשמי. יעקב לא מתחיל מן העולם הזה. וממילא אדם נבדל, שאיפותיו, רצונותיו, הם לא עסוקים איך להסתדר בעולם הזה. אלא הם עסוקים במגמות כאלה, רעיונות כאלה, ערכים כאלה שהם מהותיים. אז יעקב הוא אינו גשמי. זה עניין מהותי ביעקב, זה לא רק תכונה, זה לא רק מעלה או מידה, שיעקב אבינו לא מתפעל, שיעקב אבינו לא בעל תאווה. כל אלה זה נפקמינות שגם קיימות אצלנו במידה מסוימת. אבל יעקב במהותו זו תכונה עצמית ליעקב, הוא שייך אל המציאות השלמה, לא אל המציאות שבדרך, לא אל המציאות שהולכת ומתפתחת על ידי הזמן. זה מציאות שהיא מהותית ואין בלתה. יש כמה נפקמינות בזה. ובאמת, את ההבדל הזה בין הנבדל לבין הגשמי, את העולם של הנבדל, המהר"ל הולך ומברר מתוך הניגוד אל העולם הגשמי, ובפרקים הללו של נצח. כי עכשיו אנחנו הולכים ללמוד בפרקים בנצח, החל מפרק ט"ז, קצת בפרק ט"ו, אבל החל מפרק ט"ז, על שתי עולמות. עולם פירושו דבר מציאות מקיפה, שהיא כוללת הרבה מושגים, ניבים, מילים, הנהגות, אבל שהנקודה הארכימדית שלהם, נקודה שעליה הכל מיוסד, זו נקודה בעולם גשמי, הנקודה הגשמית. זה שהגשמית זה, הגשמי זה המציאות. כשהגשמי זה המציאות, אז זה בונה לך את הערכה, זה בונה לך מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, מה מצליח, מה עיקרי, למה אתה מתחשבות, מה אתה מעריץ, איך אתה מתנהל. לבין עולם שלם של מושגים, ניבים, הנהגות, מעשים, סדרים, שכולם מיוסדים על ההנהגה הנבדלת. עכשיו, המבט הפשוט הוא שהעולם הזה, כדי למלוך בעולם הזה, להיות שייך אל העולם הזה, לסדר, להצליח בעולם הזה, צריך להיות גשמי. וזה המאבק בין יעקב ועשיו. המאבק בין יעקב ועשיו שובך גם דרך השאלה אם יש עולם הבא, אבל בעיקרו, כמו שאנחנו רואים בבטן, נקודת המוצא של הדיון, נקודת המוצא היא שהחלוקה בין יעקב ועשיו לבעצם חלוקה בין עולם הבא לעולם הזה. זו נקודה יותר פשוטה. אנחנו עוברים ברור אחד מאוד עיקרי. זה בעצם מה עניינו של העולם הזה? עשיו מגלה שבעצם מי ששייך לעולם הבא, גם עולם הזה קיים אצלו. וזה חלק מהבירור הארוך ההיסטורי במהלך המלכות הרביעית, המהר"ל מברר, בעצם המהלך ההיסטורי הולך ומברר שאין נקודת שלטון בעולם הזה, כמו נקודה שיכולה להיבנות לאורך זמן, שנקודת המוצא שלה זה שליטת העולם הזה בעצמו, כמו שהעולם הזה הוא ערך מצד עצמו. זה בעצם המלכות הרביעית, באופן כללי אנחנו עוד נראה כל זה, זה לא... רק אומר כללים פה, אבל הכללים האלה מפורטים מאוד בדברי המהר"ל, כי כבר אמרתי לכם, אתם יודעים את זה בטח לבד, לא הייתי צריך לחדש, אבל המהר"ל זו שיטה, זה לא אמירות כלליות, יש פה שיטה שהמהר"ל מביא מדרשים, הוא מבאר בדיוק מה מונח בפרטי הפרטים של המערכה שהוא עורך. לא רק שזה לא סיסמאות, זה גם לא דברים שאינם מפורטים דיים. אצל המהר"ל יש שיטה, לכן לאורך הפרקים המהר"ל בונה תפיסה של עולם, וגם הוא מלמד אותנו מה שובה לב במלכות הרביעית. למה היא הייתה אמורה להצליח במקום שהמלכויות הקודמות נפלו? כי יש פה איזו נקודה שאפשר לחשוב שהיא אמיתית, והיא מקיפה ושיטתית ומגייסת לנורא את כל אוצרות האדם והמשאבים שיש לו כדי להעמיד את התפיסה הזאת, והתפיסה הזו לאט לאט הולכת ומתפוררת, וזה ההכנה להופעת המשיח. זה כאילו המהלך של ה-30 פרקים הבאים. 25 פרקים הבאים. כן? זה בעצם כאילו המהלך. אין שום סיבה שזה לא יצליח, לולי שגם העולם הזה, האמת שלו, זה העולם הבא. אם העולם הזה, האמת שלו, זה משהו שייך לעולם הבא, זה הסיבה היחידה למה מה שהמלכות הרביעית מעמידה, זה לא מצליח לעמוד, אלא הולך ומתפורר. מבחינה חברתית, מבחינה סוציאלית, מבחינה כלכלית, ומבחינה ערכית כמובן. ערכית, ודאי. אבל זה לא מצליח להחזיק גם עמד. הבירור הזה, זה הבירור שמביא את המשיח. כאילו. זה משך לרעיון המשיחי. אז את כל המהלך הזה, שהמהר"ל הולך ומברז, הוא נועץ במדרש הזה. לכן המדרש הזה הוא כל כך חשוב פה. אז אנחנו מסבירים, קודם כל, שהמאבק בין יעקב ועשיו זה מאבק עוברי. זה מאבק רעיוני. מאבק אידאי. הוא לא מתחיל מצורת חיים שלא מסתדרת אחת עם השנייה. אז יעקב אבינו כל מעלתו שהוא מסולק מן הגשמי, וזה עצם מעלת יעקב בפרט. ועשיו הפך זה. כי כל עניינו, עניינו כאן התפיסה שלו, הפרספקטיבה שלו, התחושות שלו, הפרשנות שהוא נותן לדברים, כולה אחוזה בגשמי. זה עשיו, העולם הגשמי הזה לבד. מפני שהם הפכים זה לזה. והיו בבטן אחד, וכך לא היו עומדים ביחד, והיו מתרוצצים. כי פה מדובר על מאבק בין שתי נקודות מבט, שתי פרספקטיבות שונות. כמשפט שני הפכים, כאשר יבואו יחד, אשר אין שלום ביניהם. ואל תטמע, אלו לא היה דעת ורצון בהם. כי אין זה קשיא. כי היה התנגדות הזה מצד כוח שלהם, שכל אחד היה מתקשר בכוח מיוחד שהיה דבק בו. זאת אומרת, זה לא מתחיל מחוכמה. זה עוד יותר שורשי מאשר חוכמה. זה לא מתחיל מבחירה. לא מתחיל לא מהתבוננות, מצורת לימוד. זה לא מתחיל מבחירה. ש... שחזל רוצים ללמד אותנו. הרי פה מדובר שחזל מסבירים מה זה המילה והתרוצצו. כשכתוב בתורה והתרוצצו, הוא מילה אחת, מה מקופל במילה אחת בתורה? או שלוש מילים. כשכתוב והתרוצצו הבנים בקרבה, קרבה אותיות רבקה, אגב. אבל כשהתרוצצו הבנים בקרבה, חזל רוצים לומר לנו, אז תבינו מי זה רבקה. רבקה זה רחם כזה שמסוגל לקפל בתוכו שני עולה. אתם יודעים מה זה רבקה? רבקה זה רבקה נשואה ליצחק, שזה עומק הדין. רבקה זה רבקה, טוב, לא משנה. אבל והתרוצצו הבנים בקרבה, כן? זאת אומרת שהבטן הזאת של רבקה, הרחם של רבקה, מסוגלת לגדל, מסוגלת לגדל מציאות כזאת שהיא נושאת בקרבה שני הפכים הפוכים. אבל שני הפכים הפוכים הללו, אומר אמר, זה לא מצד החוכמה. אחד למד באוניברסיטה כישרון גדול, אחד למד מבט אחר. זה לא מצד הבחירה, צורת החיים שכל אחד בנה עצמו. זה עוד הרבה יותר עמוק. זה מה שחזל רוצים ללמד אותנו במילה והתרוצצו. זה מה שהתורה שקודם והתרוצצו. וחזל אומרים והתרוצצו הבנים בקרבה, התורה אומרת. אז יש פה בעצם, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור ששני ההפכים האלה מצויים באמת, הם לא יכולים להיות ביחד, אבל הם כן ביחד. אצל רבקה הם כן ביחד. יש פה משהו מאוד עליון. כמו שאצל יצחק הם ביחד. כן. טוב, אז זה אמרה לא אומר. אני רק... כי היה יעקב דבוק וקשור בכוח קדושה. כן, קדושה זה המוחלט. אצל יעקב העולם בנוי מערכים מוחלטים. אצל עשיו כל העולם בנוי מערכים יחסיים. גם הערכים הם יחסיים. וזה חלק, זה נקודת הבדל למשל בין עולם קדוש לעולם גשמי. בעולם הגשמי הכל מדיד, הכל יחסי. לכן חשוב זה הרבה, בזוי זה קטן, זאת אומרת זה מעט, כן? כי זה הכל עניין כמותי, וגם הכל שפיט. כל הזמן נקודות המבט משתנות. אז זה דברים שהמהר"ל אומר בהמשך, אבל זה נשמע לנו מאוד מאוד שייך לימינו. כן? המהר"ל אומר, זה נקודה מאוד מאוד חשובה בתרבות, בתפיסה של עשיו. שהכל מדיד, הכל יחסי, הכל נערך ביחס לנקודות משתנות, ומילא כל הזמן המציאות משתנה. לכן הדבר היחיד שיכול לייצב אותה, טוב, אמר אני אסביר מה זה. זה יעקב הפוך, הכל מוחלט, בנוי מערכים מוחלטים. יכול להיות שכדי להופיע אתם בעולם הזה, אם זה בכלל סוגיה של יעקב, באמת מתחדש שזה סוגיה של יעקב, היה אפשר להבין שלא ככה. אם אני מדבר על הרעיון לבד, לא היינו חושב שזה הסוגיה. אבל מתברר דרך המעבר בלבן שגם יעקב בונה עולם הזה על פי העולם הבא. אבל כשיעקב אבינו בונה את העולם הבא בעולם הזה, בסדר, אז יש תהליך איך בונים את הדבר הזה. אבל כשמדברים על העולם הבא, מדברים על ערכים מוחלטים, לא על דברים באמצע. שגם בישיבה אני אומר לפעמים, בגלל שאנחנו עדיין שבועים אנחנו אוהבים דברים לא אנחנו אוהבים, יותר נוח לנו דברים לא מוחלטים, דברים שכוללים הרבה רחבים, דברים המוחלטים, כן? הקיצוניים, היום מאוד לא אוהבים קיצוניות, כן? וזה נכון במובן מסוים, כלומר, במובן של תהליכים, איך שבונים, זה יש קימה קימה. זה צריך לדעת את הדבורת דבורות, אבל הערכים שלנו הם ערכים מוחלטים. זה חלק מנקודת האיכות של העולם הבא. חלק מנקודת האיכות של הנבדל, שזה מוחלט. זה מוחלט, זה ודאי, וזה לא משתנה ביחס ל... שוב אני מדבר על הרעיון. אז יעקב אבינו שייך אל הקדוש, ועשיו בכוח הטומאה, הזוהמה, הצד השפל, הצד של חיים הטומאים שלא מסוגלים שערכי קדושה יופיעו בהם. מצד הזה בא להם התנגדות בבטן אימה. עכשיו אומר המהר"ל, אל יקשה לך. תראו, באמת אני טוב, המערז זה מאוד מאוד מסודר. איך שהוא בונה לך את התוואי. גם מסודר וגם רציני. רציני במובן הזה שהוא לא משאיר פינות. גם בפשט, גם בדרש. אני צריך להתבונן בזה. אני לא יודע להתבונן בזה מספיק, אבל אני מאמין שזה כך. קצת, אני רואה בזה גם.
הרב,
כן.
יש הבדל בין מה שדיברנו קודם על גשמי לבין תומה? תומה זה לא ערכים מחולטים?
תומה, הכוונה זה מציאות שקדושה לא יכולה להופיע בה. זה הכוונה. כי הכל, אצל עשיו יש עולם גשמי, כי קודם אמרנו נבדל, עכשיו אמרנו קדוש. גשמי, כשהגשמי הוא לבד, זה תומה וזוהמה. אני אקשה לך, אחר שיעקב מוכן אל עולם הנבדל, הבלתי גשמי ועשיו מוכן אל עולם הגשמי, מהו המחלוקת שהיה להם בזה? כל אחד ייקח חצי עולם, אין זה קשה. לוודאי כל אחד היה רוצה בכל, שעולם הזה ועולם הבא שניהם נבראו לאדם. כלומר, האמת היא שיש נקודה כזאת עוד קודמת ליעקב ולעשיו, ממנה מתחילה התורה, שאי אפשר להפריד בין עולם הבא לעולם הזה. כלומר, החלוקה הזו בין עולם הבא לעולם הזה, זה חלוקה מלאכותית. האמת היא שאי אפשר, שבעצם יש עולם אחד. עולם הבא ועולם הזה, זה שני מצבים של אותו מצב. עולם הבא ועולם הזה, שניהם נבראו לאדם. אומר המהר"ל, יש נקודה עוד קודמת ליעקב ועשיו. לבטן של רבקה, אותו דבר אחד, הולך ומופיע בשניים. אבל בעצם, לאדם, עולם הזה ועולם הבא נבראו יחד. כן? העולם של הערכים והעולם של החיים הגשמיים שצריכים להביא אותם לידי ביטוי, זה כמו לחלק בין הרעיון לבין הביטוי שלו. בוא נגיד, אתה תיקח את הביטוי ואני אקח את הרעיונות, אפשר לחלק בשני דברים, והביטוי זה ביטוי של רעיון, והרעיון צריך גם ביטויים כדי לבטא אותו, נכון? אז אי אפשר להפריד משני הדברים הללו. אז בעצם המערה שוטל פה עוד איזה נקודה בתוך המאבק הזה ביעקב ועשיו, יש איזה כוח שגורם להתרוצצות הזאת. למה הם לא ייפרדו יעקב ועשיו? הם לא יכולים להיפרד באמת. גם לאורך ההיסטוריה הם לא ייפרדו. גם בסוף יעקב ועלו משה בארצו לשפוט הר עשיו. למה הם לא יכולים להיפרד? בגלל שיש עוד נקודה עוד קודמת למאבק בין יעקב ועשיו, שופכת את שתי העולמות האלה בעצם להיות עולם אחד. הם שייכים לעולם אחד, כי האדם הוא יצור כזה שהוא מרכיב וכולל בתוכו גם עולם הבא וגם עולם הזה. גם את העולם שנברא ביוד, גם את העולם שנברא בהי, אי אפשר להפריד בין היוד ובין ההי. אם לא היה עשיו, היה ליעקב עולם הזה וגם עולם הבא, כי לא היה נמצא ההפר שהוא ראו לעולם הזה, מפני כי יעקב ועשיו הפכים. לכך, לפי מדרגת יעקב, אין מציאות לעשיו, כי לפי מדרגת יעקב, אין עולם הזה, אלא הופעה בדרך לעולם הבא. כלומר, העולם הבא בשפה של תהליך. עולם הבא ועולם הזה, עולם הבא זה השפה בשפה של מוחלט, עולם הזה בשפה של תהליך. אותו רעיון בשפה של תהליך, איך זה הולך וצומח, איך החיים הולכים ונעשים ביטוי של הרעיון הגדול הזה. יש רעיון של קודש שהחיים לא צריכים להיות ביטוי לו, הוא רחב ועמוק ומקיף ומוחלט, עכשיו הוא מופיע בחיים. אז איך החיים מצמיחים דבר כזה? כמו אישיות ואדם. אישיות זה דבר מוחלט, נגיד נבדל. אבל אדם זה האישיות הולך לצורת. הוא תינוק, הוא יונק, תינוק זה נק. כלומר, הוא ילד, הוא נע. לאט לאט האישיות מופיע בתור תהליך. עם כל הסיבוכים שלו וכו'. זה איך האישיות מופיע בחיים. אז האמת היא שמצד יעקב אין מקום לעשיו. כי העולם הזה, מנקודת המבט של יעקב, זה העולם הזה שהוא כל כולו מסור לעולם הבא. לכן אין מציאות לעשיו. וכן לפי מדרגת עשיו, אין מציאות ליעקב כלל. לכך היו מרבים בנחלת שני עולמות. כי יעקב היה רוצה בעולם הזה ובעולם הבא, כאילו אין כאן עשיו. כל זה מצד התנגדות שלהם בעצמם. אבל אי אפשר שיהיו שני העולמות ליעקב ועשיו ביחד, כי אם כן יהיו שני הפכים בנושא אחד. כי העולם שהוא הנושא להם הוא עולם אחד, היו בו הפכים מושלים בו, דבר זה אי אפשר. שזה היו מתרוצצים. זה או זה או זה. אין לשאול, מניין שהיו מריבים בשביל שני עולמות? אולי על עולם אחד יש הסכמה ביניהם, ושמה בשביל העולם הזה או עולם הבא. כלומר, המהר"ל מציע, למה צריך את הקושייה הזאת? בסדר, לא כל כך הסברה יפה. יש פה איזה רעיון מאוד גדול, כי לפי זה יוצא שעשיו רוצה גם עולם הבא. כלומר, עשיו לא מסתפר גם בעולם הזה, עשיו אומר רגע, אבל אני רוצה שחלק מה שייתן לי כוח לעשות את כל מה שרוצה בעולם הזה, שיש לי עולם שלם של ערכים, אני יוצר גם עולם ערכי. אתה אומר שאני לא אדם ערכי? אני סופר ערכי. אתה תגיד לי שאני לא ערכי? אני הישראלי הערכי. אני באמת הישראלי הערכי. אני, יש לי ערכים שבעצם התכלית שלהם זה לאפשר לעולם הזה להיות כמו שהוא. זה גם עולם ערכי. אז זה מה שמסבך את הכל. למה לא יסכימו עשיו ויעקב מראש שהעולם הבא יהיה אצל יעקב? ויבגו רק על העולם הזה. זה לא ככה. אם המאבק שלנו עם אנשי אטומה היה רק על העולם הזה, היה יותר קל. אבל זה לא כך. הם גם במהלך ההיסטוריה האטומה הזו הם יצר גם עולם ערכי, אמוני, דתי. מניין החלוקה שהגיע ליעקב עולם הבא ולעשיו עולם הזה? אין זה קשה. כי אי אפשר לומר עכשיו יש איזה פלפול פה. אי אפשר לומר שהיה מחלוקתם בעולם הזה. וממה נפשך? אם היה עשיו מנצח ליעקב היה לעולם הזה, לא שייך לומר והתרוצצו. הרי כבר ניצח עשיו ליעקב. הוא יש לו עולם הזה והוא יש לו עולם הבא. ואין לומר שאין אחד היה מנצח לאחר, והיו עומדים כאן במחלוקת, אם כן היה לשניהם עולם הזה וכן עולם הבא. דבר זה אפשר, כי מאחר שמפכים, איך אפשר שיעמדו יחד בעולם אחד, שהרי היו מתרוצצים בבטן אימם? אבל הדברים הם כך, כי היו מתרוצצים בעבור שני עולמות, שכל אחד רוצה להכל. וכך כאשר היו בבטן אימם שהוא דמיון העולם שהוא לאדם, היו מתרוצצים בו. אין אחד מנצח כלל, כי יש ליעקב עולם הבא, ולסתם עולם זה, כל אחד רוצה לכל, זהו הרציצה. וואי, וואי, וואי. כאן כתוב במערל חידוש. החידוש הוא שהחלוקה הזאת, המאבק הוא השני עולמות. כן? נוצר כאילו מצב ביניים שיעקב מחזיק בעולם הבא ועשיו מחזיק בעולם הזה. והחלוקה הזאת זה והתרוצצו. זה בלתי אפשרי שזה יישאר ככה. זה מה שאומר המהר"ל פה. המהר"ל אומר, איך יש סיכוי למהלך? יש פה חלוקה שהיא חלוקה מלאכותית. היא לא נכונה. לכן היא תמיד יוצרת מאבק מתמיד. הניסיון הזה של אמינות, מה שקודם אמרנו אמינות, הניסיון הזה של אמינות, לחלק בין עולם הבא לעולם הזה, הוא פרי, הוא יוצר, לא פרי, הפרי שלו זה המאבקים המתמידים בין יעקב ועשיו. זה כך כתוב במהר"ל פה. במהר"ל כתוב, המצב הזה, האמת היא שמצד יעקב ומצד עשיו, מצד נקודות המבט שלהם, הם שייכים לכל העולמות. גם יעקב שייך אל כל העולמות, כי אצל יעקב אבינו העולם הבא זה סיבה גם לאיך לראות את העולם הזה במבט אחר, ואצל עשיו העולם הזה הוא סיבה גם לאיך לראות את העולם הבא באופן אחר. והמאבק של המאבק מוחלט בלתי מתפשר. ואז נוצרת בהיסטוריה איזו חלוקה מלאכותית שכאילו מאפשרת לכל אחד להיבנות לבד. יעקב לוקח עולם הבא ועשה עולם הזה, אבל זו חלוקה בלתי אפשרית, היא לא אמיתית, כי בעצם שני העולמות האלה לא משייכים לאדם. רק תיתן ליעקב, לא, שעשיו לא כל הזמן יאכל אותו, תראה שפתאום הוא יעקב צומח גם עם העולם הזה. כי זה באמת בלתי אפשרי לעשות את החלוקה הזאת. לכאורה צודק עשיו. עשיו אומר ליעקב, הרי מחק היום בכורתך לי. אתה מחק לך את העולם הבא. נשארנו את העולם הזה, נכון? אתה הלכת ללבן, שמחת עם העולם הזה. 12 בנים. אתם יודעים מה זה 12 בנים? יש רק בן אחד. יש 6 בנות. יעקב אבינו, בלי זה. פוף, פוף, פוף. 12 בנים, כבד מאוד ברכוש, מצליח, גדול, וזה. מה זה הדבר הזה? כי זה בלתי אפשרי, זה לא חלוקה אמיתית. זה מה שכתוב.
מציע יעקב לעשות.
מה?
אז מה מציע יעקב לעשות?
גם צריך ללמוד. זה נכון, אתה צודק. כן? אבל זה התחלה קודם כל. קודם כל צריך להציל את העולם הבא. אבל האמת היא שכשיעקב עוזב את עשיו, כמו שיעקב צומח עם העולם הזה, עשיו גם צומח עם העולם הבא שלו. אפשר להאמין, אתה יודע, יכול ללמד את זה. זה פה ביאורים מאוד ארוכים. מאוד חשובים. מאוד מאוד חשובים ויפים. כל החלוקה של המהר"ל נפלא מאוד. זהו הרציצה שכתוב והתרוצצו הבנים בקרבה. הרציצה הזו היא בגלל החלוקה של עולם הבא ועולם הזה. וזה מתח כל הזמן, כיוון שיש לכל אחד מיוחד שאין זה כזה. לכך כל אחד היה רוצה בכל. אומר המהר"ל, הדברים האלה עמוקים מאוד. כלומר, כתבתי לך עכשיו כמה משפטים שחשבת שזה רק פלפול מפולפל לסדר משהו בבטן. דע לך, מה שכתבתי לך עכשיו עם הפלפול, שאיך אפשר לומר שעשיו היה מנצח, זה היה מנצח, אי אפשר להבין את היבט רוצות, דן לך, זה דברים עמוקים מאוד. כך אומר אמר על פה. אחרי זה בטח הוא להיבהר את זה. כן.
אפשר פשוט לשאול את אמר, זה בעצם את השאלה. למה יש ביניהם מחלוקת, אני כל אחד בעולם שלו. גם פה וגם כאילו, שאלה הנוכחית עכשיו.
לא, הוא שואל קודם כל, הוא שואל, למה לא נעשה חלוקה בין עולם הזה לעולם הבא? והוא אומר, כי בעצם יש להם עולם אחד. עכשיו הוא אומר, מיני? מיני? אולי, הרי, אולי המאבק ביניהם הוא רק על העולם הזה. ויעקב אומר, יש לו עולם הבא, והם לא נבקים על עולם הבא. אז זה מסביר המהר"ל שאי אפשר היה להבין את המילה והתרוצצו. כי והתרוצצו זה מצב בעיניים. צד אחד, סוף סוף, יש בטן אחת שמכילה את שניהם. כן? זה לא... הבטן לא נקרע. צד שני, יש איזה מתח כל הזמן מתמיד. כל אחד נמצא במקום שלו, ויש איזה מתח. אז המצב בעיניים היא הזה, שזה מצב שמאוד מאפיין את ההיסטוריה שלנו, המצב הזה הוא מצב שבו יעקב אבינו נמצא בעולם הבא, עשיו נמצא בעולם הזה, פוך, פה הוא חידש, זה חידוש. הוא אומר, באמת המצב בבטן, מצב הביניים הוא מצב שבו יעקב יש לו עולם הבא ועשיו יש לו עולם הזה. ובאמת המצב הזה, זה המצב שמקבל בתורות הרציצה. פה הוא מסביר קודם כל באופן כלולי, למה זה לא נכון החלוקה, למה זה לא פתרון נכון. עכשיו הוא מסביר מה היה המצב בבטן. ויש לך לדעת,
כי נגיד... קודם הרב הסביר שהחלוקה בין העולם הזה אבל לפני יעקב
ועשיו. לפני יעקב ועשיו מתברר שאי אפשר לחלק בין העולם הזה.
מתי התחילה החלוקה? כבר מהרגע הראיות אומרת?
כן, בדיוק. וזה נקרא בהתרוצצות, החלוקה הזאת. ויש לך לדעת, כי לגמרי היו מריבים בנחלת שני עולמות. ולבסוף, השם יתברך, שהוא נותן לכל בריאת אשר הוא אליו, נתן ליעקב עולם הבא ולעשיו עולם הזה. זה המצב ביניים הזה שדיברנו. כי, עכשיו הוא מסביר את זה מצד הבטן, כי דירת הוולד במאי אמו הוא כמו דירת האדם בעולמו. ידוע כי הם שלושה עולמות, כמו שלושה מצבים בחיי האדם. למה זה נקרא עולם? כי זה מצב שהוא מקיף את כל החיים שלו. זה נקרא עולם. עולם זה דבר מקיף. כלומר, כולל. כולל את כל המצבים. כי בימי הקטנות והבחרות אדם עומד בעולם הזה החומרי, כי אז נחשב שכלו וצורתו בטל אצל הגוף, כאילו היה חומרי לגמרי. גם כשהוא חושב מחשבות, אבל זה הכל מאוד לחוד בחושים, והוא תופס זה בצורה מאוד חושנית. ולכך הוא פונה לתאבות החומריות, והוא עוזב הסרל מכל וכל. כאשר מגיע אדם לימי העמידה, אז אין הסרל בטל אצל החומר. גם אין החומר בטל אצל השכל, כשניהם עומדים ביחד ועושה פעולות, המתייחסים זה לעניין זה, דיינו שאין אחד בטל אצל השני, ושניהם משותפים יחד. הדרגה הזאת מדרגה של עולם האמצעי, שנצורה הטבעית מוטבע בחומר, כמו שיש בעולם השפש, הצורה שעומדת בחומר מוטבע בו, ואין זה בעולם האמצעי, כי יש לו צורה בלתי מוטבעת בחומר, וכל פעמים הצורה מוטבעת כמו שבעולם הזה השפל התחתון. אחר בזמן ימי המידה נחשב כי אדם עומד בעולם האמצעי, אבל בגלל הירידה שזה גשמי החומרי פוחד והולך, שנקרא ימי ירידה, ועל השכל מתגבר ביותר, כמו שמוזל, זקני תמידי חמים, כל זמן שמסכימים, דעתם נתאספת. כך נחשב כאילו אדם הוא שכלי, ויש לו מהלכים בין השכלים. נכך. כאשר דר הוולד במאי אמו, שנחשב האם עולמו של ולד, ג' חודשים ראשונים, אומרת הגמרא בנידה דר במדור תחתון, ג' חודשים, אלו ג' חודשים, נגיד ימי הבחוץ, ימי העלייה, כמו שאדם בעולם הזה, בית ימי העלייה, הוא דר במדור תחתון, הוא עולם הטבע. ג' חודשים צעים הוולד דר במדור אמצעי, כמו שאדם בעולם הזה, באמצע ימם נחשב, כאילו דר בעולם אמצעי, שכבר אמרנו למלכז מדרגת ומדרגת עולם אמצעי, אשר נצוע בתלה יחצת החומר. ואין החומר בתלה אצל הצורה, כי מחודשים האחרונים, אבל הדר במדור העליון. כאשר היו יעקב ועשיו בבית אל אימם, כבר אמרו כי יעקב זרע ראשון ועשיו אחרון. כלומר, חזן אומרים שיעקב הוא נזרע ראשון. נכך, עשיו היה קרוב תמיד אל המדור התחתון, ויעקב היה קרוב אל המדור העליון. כל אחד היה עומד בשלו. זה קרוב למדור תחתון, וזה קרוב למדור העליון. והנה, כאשר היו מתרוצצים בבית אל אימם, היה יעקב רוצה להתפשט אל המטה גם כן, עד שיהיה לו מקום עשיו שהוא למטה תחתון. שרצה בבית עולמות. ועשיו, כאשר היה מתרוצץ ומבקש להתפשט על המעלה גם כן, רצה בעולם הבא גם כן. כשהיו מתרוצצים ונחר נדחה לגמרי, אז כל אחד נשאר במקומו. ונשאר עשיו במקום הראוי לו אצל מדור התחתון, שהוא עולם התחתון, ויעקב נשאר במקום הראוי לו אצל מדור העליון. מצוין. עד כאן להיום. תודה רבה לכם. שכוח, סליחה שאני מקצר, כיוון שאני, יש לי שיעור. נעבור מתלמוד לתלמוד.